سما بفخيم الدنيا من مهزلي بشطر بخما ولبنا هي وفنين של כל חסד נמלאת בלבי ירחמה מולך אגישנה כגן של עדנת הערה בלבי ירחמה מולך אגישנה כגן של עדנת הערה עמיתנו בך, ותזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב. אין אמור לתנה מנדלה כמירי התאייה.
אנחנו נעבור על תשעת מצבי התודעה של המיינד, שדרכם הוא עובר כשהמדיטציה שלנו מתקדמת. וזה מאוד חשוב, כדי שתלמדו לזהות באיזה מצב אתם נמצאים. זה יכול לתת הרבה עידוד ודחיפה בדרך, כי לפעמים אתם יותר מתקדמים ממה שאתם חושבים. תשעת שלבי המדיטציה, זה טיצ'ינג מאוד ידוע, שוב מלמרין שמו, הוא לא המציא אותם, הוא לקח אותם מקודם, וכל מודד מזהה אותם ומכיר אותם.
סמנגו.
תשעה שלבים של מדיטציה. סם זה מיינד, נה זה מקום, וגו זה תשע. כאילו תשעה מקומות של המיינד, או תשעה שלבים שדרכם המיינד עובר. אז תיארנו איך המודד יושב במדיטציה, ומתחיל להתעכל בבעיות השונות, ואיך הוא מתקן אותם, או שמפסיק לתקן כשלא צריך. יש הקבלה בין המפגש עם הבעיות, ובין באיזה שלב של מדיטציה אני נמצאת, כמה אני מנוסה במדיטציה. כי ראינו חלק מהבעיות אפילו לא נפגוש בשלבים המוקדמים, אפילו לא נדע שהן קיימות. הדבר הראשון, לפני שבכלל מתחילים מדיטציה, צריך לקבל אובייקט מהלמה. ומאוד מומלץ ללכת לפי המלצת המורה. יש כל כך הרבה אובייקטים שאפשר לעשות מדיטציה עליהם. תנו למורה להוביל אתכם במדיטציה. ולנווט אתכם בין האובייקטים השונים. כי המורה רואה את התמונה מזווית יותר רחבה ויכול לנווט אתכם. ויש בזה גם הרבה ברכה של למלא את הוראת המורה. זאת ברכה בפני עצמה. אלו מכם שעושים מדיטציות על מקור כל חסדי, כפי שעשינו בלמרים, מאוד טוב ללמוד בעל פה. את אלפי מלאכים, את מקור כל חסדי, כי אז אתם לא צריכים כל פעם להסתכל בדף, אתם יושבים במדיטציה וזה עוזר בריכוז, זה כבר זמין לכם. אתם לא חייבים הכל בבת אחת, אתם עושים מדיטציה על הבית הראשון, תלמדו אותו בעל פה, על הבית השני, תלמדו אותו בעל פה, בהדרגה יהיה לכם את הכל, זה לא כל כך הרבה, סך הכל 14 בתים. וגם באלפי מלאכים זה לא כל כך הרבה. זה למעשה קל, ויש לכם את זה בעברית, אני התחלתי עם זה בטיבטית. אז החיים שלכם באמת קלים. אז קודם כל לקבל את האובייקט מהלמה, ועכשיו אנחנו התגברנו על הללו, אנחנו מתיישבים לעשות מדיטציה, ואנחנו עושים מדיטציה, ופעם הכוונה למדיטציה שהיא ג'וקום. עכשיו אנחנו שמים את המיינד על האובייקט. אתם זוכרים ג'וקום? זה לא המדיטציה של השארגום, כשאנחנו חולפים על פני פרטים שונים, עושים סקירה, לא זאת. לא המדיטציה של הצ'גום, שבה אנחנו עושים אנליזה, אלא כשכבר עברנו למקום הזה, שיש לנו חוויה התנסותית, ואנחנו רוצים לקבע עליה את המיינד. אז זה נקרא ג'וקום. זה פשוט מדיטציית ריכוז, ואפשר לעשות אותה גם על נשימה, מי שעושה על נשימה, שם זה מדיטציית ריכוז. וכל השלבים האלה חוזרים על עצמם, אם אנחנו עושים מדיטציית ריכוז, וזה לא כל כך משנה מה האובייקט. אותם השלבים חוזרים. השלב הראשון נקרא סם ג'וקפה. אמרו סם ג'וקפה. סם ג'וקפה. סם זה מיינד, ג'וקפה זה פשוט לשים את המיינד. אז אנחנו מתיישבים אחרי שעשינו את המוקדמות, ואנחנו שמים את המיינד על האובייקט. ואנחנו בשלבים התחלתיים של התרגול המדיטטיבי שלנו, והמיינד נודד. אז אני שמה אותו על האובייקט, יש הסחת דעת, המיינד בורח, אחרי כמה זמן אני נזכרת, השישין מתעורר, הדרמפה מתעורר, אני מחזירה את המיינד לאובייקט, שוב אני שוכחת, כי עוד המיינד הוא פרוע, הוא פיל פרוע, הוא קוף פרוע. אז אני שוכחת ואני כל פעם מחזירה אותו. זה אנחנו נצייר את זה בתור, זאת המדיטציה שלי. ככה זה הולך עם הזמן. אני קצת עם האובייקט, רוב הזמן אני לא זוכרת אותו, קצת עם האובייקט, רוב הזמן לא זוכרת אותו, ככה. טיפים, טיפים, טיפה, טיפה. ואיפה שאתם נמצאים, יופי. כל אתם יושבים ולא מבטרים על הסדירות של המדיטציה, תתפחו לעצמכם על השכן. זה המקומות הקשים. אתם עכשיו מנסים להרגיל את המיינד למשהו שהוא לא רגיל, הוא פרוע. אין לכם שליטה בו. אתם מנסים להשיג שליטה. זה השלב הראשון. רוב הזמן המיינד שלנו נודד, ככה הוא גם בחיי יומיום. מה שיש במדיטציה יש גם בחיי יומיום, זה אותו מיינד. הוא לא יודע לשמור ריכוז טוב. כשמתחילים להתיישב במדיטציה בשלבים האלה, נדמה לנו שהמיינד עוד יותר פרוע ממה שהוא היה קודם, לפני המדיטציה. וזה לא שהוא יותר פרוע, אנחנו עכשיו רק שמים לב כמה הוא משוגע. כמה הוא פרוע, מתחילים לשים לב, הוא לא נהיה יותר גרוע, להפך, אתם עכשיו בדרך להתחיל להשתלט על המיינד. אימון במדיטציה הוא מדהים, מדהים גם לבריאות, גם לחיי הרוח, גם בכלל, גם לחיי העולם הזה. אתם מתהלכים עם מיינד חריף, טוב, גם מגדיל את ה-IQ. אז זה השלב הראשון. השלב השני, אז אחרי שזמן מה אתם עושים את זה, אתם מתחילים לשים לב שכבר יש לכם איזושהי המשכיות עם האובייקט. אם פה אתם מחזיקים אותו לשנייה או לכמה שניות על האובייקט ואחר כך אתם שוכחים, די מהר, אם אתם מתרגלים באופן סדיר, די מהר הוא מתחיל להתייצב קצת ואתם נשארים עם האובייקט זמן מה, ואחר כך מאבדים אותו ונשארים זמן מה ומאבדים אותו ככה. אז זה נקרא, גיונדו זה זרם, כאילו עכשיו יש המשכיות להישארות עם האובייקט. זה השלב השני. כשאתם מגיעים לפה, יש לכם הרגשה כאילו שהסחת הדעת הולכת וגוברת. שוב, זה לא בגלל שהיא גוברת, פשוט הששין והדרמפה מתגברים ואתם שמים יותר לב למה קורה במים. זה לא שהוא נהיה יותר גרוע. במצב הזה, אין יותר מדי קיבוע של המיינד על האובייקט. עדיין יש יותר הפסקות מאשר קיבוע, אבל כשכבר יש קיבוע הוא נמשך זמן מה. כמה זמן? אולי דקה, אולי שתי דקות. זה הרבה. אם אתם יכולים לשאר עם האובייקט שתי דקות, זה הרבה. אבל עדיין, המיינד פחות על האובייקט מאשר מוסך. המיעוט הזמן הוא על האובייקט, ורוב הזמן הוא לא על האובייקט. זה בשלב הזה. בשלב הזה, הצ'ינגווה והגופה, הקהות והערנות יתר, הם עדיין קורות הרבה. זה שלב שתיים. מה שעוזר לייצב את המיינד ולהשתלט עליו, זה אם האובייקט שלכם הוא אטרקטיבי. ככל שהאובייקט יותר אטרקטיבי, ההצלחה שלכם במדיטציה היא יותר מובטחת ויותר קלה. שלוש, אמרו לנטה? ג'וקפה. לנטה זה תלאי, אז התלאת הפערים. פה יש לנו פערים, עכשיו אנחנו מתליעים אותם. אתם מתליעים את הפערים ומתקדמים לקראת רצף. עוד אין רצף, אבל יש יותר זמן עם האובייקט מאשר בלי האובייקט. ואחד הסיבות למה למנות את השלבים האלה, כי אתם יכולים למדוד את ההתקדמות שלכם, וזה נותן לכם עידוד, כי אתם רואים שאתם כבר עליתם לשלב הבא. אם אתם רציניים, אלה יכולים לקרות די מהר. אז מה שמבדיל בין 3 ל-2 זה המשך היחסי של הפער לעומת הקטע שאתם עם האובייקט. כדי שזה יקרה, כדי שתצליחו להגיע לכאן, אתם צריכים דרמפה רציני מאוד. הדרמפה מאוד השתפר. המיינד הלך לאיבוד. הפעמון הזקה הזה, הששין, מתעורר מהר. ואתם נזכרים. אז אתם כל הזמן משגיחים מה קורה במיינד שלכם. וזה יופי של דבר. המודעות שלכם גדלה. גם בחיים המודעות שלכם גדלה. אתם הרבה יותר ערים לאיפה אתם נמצאים. ומה שקורה במדיטציה קורה מחוץ למדיטציה. את השלבים האלה אנחנו מאמנים את הששין והדרמפה. למה בהתחלה אנחנו שוכחים את האובייקט ושוכחים אותו להרבה זמן? כי הששין והדרמפה מאוד חלשים. בדרגה בדרגה אנחנו מחזקים אותם, מתרגלים לזכור. מה שמאוד עוזר להתקדם פה זה לשמור על את היומן. לזכור לעשות את זה 6 פעמים ביום מאוד עוזר, המודעות גדלה. לשמור נדרים זה גם מאמן ששין ודרמפה, כי אנחנו כל הזמן שמים לב, אני סוטה מהנדרים או שומרת על נדרים. שני הדברים הולכים ביחד, ולכן שמירת המוסר היא גם כל כך חיונית להצלחה במדיטציה, אחת הסיבות. אז זה היה 3. 4. ניאוור ג'וק. אז ניאוור ג'וק בה זה לשים את המיינד קרוב לאובייקט. ניאוור זה קרוב. אז אתם שמים את המיינד קרוב לאובייקט. מה פירוש? אתם נשארים צמודים לאובייקט. בשלב הזה אתם כבר לא מאבדים את האובייקט. אז המדיטציה שלכם היא כבר רצופה. אין אובדן של האובייקט. אז זה נפלא אם אתם יכולים להחזיק, ואז אתם יכולים כל פעם להתקדם יותר. בהתחלה אולי 5 דקות, אחר כך 10 דקות, זה כבר נפלא. אם אתם פה, זה יופי. אם אתם פה, אתם כבר מוכנים להיכנס לרטריט יותר ארוך. אז זה יופי. אלא מה? עדיין הצ'ינגווה והגופה מאוד פעילים. אתם מחזיקים את האובייקט, אבל עדיין אתם לא יודעים להשיג בהירות וחדות, ואת האיזון הזה בין השקיעה של המיינד והתרוממות יתר של המיינד, עירות יתר של המיינד. אז אנחנו נתאר את זה כך. עירות יתר והקהות. עדיין מאוד פעילים. אתם עם האובייקט, אבל עדיין לא יודעים לנהוג. אתם עוד לא יודעים להישאר על הכביש. בשלב הזה, העובדה שאתם מצליחים להישאר עם האובייקט אומרת שהדרמפה מאוד חזק. אתם כל הזמן זוכרים, אתם לא מתבלגלים. זה מצב נפלא, ומרגע זה כשכבר הגעתם לפה, אתם כבר לא תאבדו את האובייקט. בתנאי שתמשיכו לתרגל, כן? אם אתם מפסיקים את התרגול שלכם, אתם יכולים לחזור לאלף בקלות. צריך להמשיך לתרגל. בדיוק כמו בהתעמלות, אם אתם מפסיקים, אתם מאבדים את הכושר. אז אתם נשארים עכשיו עם האובייקט, הדרימפה חזק, וזה שינוי גדול לעומת 1 עד 3, כי עכשיו אתם לא מאבדים את האובייקט יותר. וזו הרגשה נפלאה. כשאתם מגיעים לשם במדיטציה, אתם מרגישים שהתקדמתם. עדיין, העירות יתר והקהות מאוד פעילות בצורה הגסה שלהם. אין בהירות, או שהמיינד שוקע יותר מדי, או שהוא חזק מדי, או פעלתני מדי, או רפוי מדי. כל זה עדיין שם. ואתם נאבקים לשמור על האיכות של המדיטציה. צריך להיאבק עליה. עוד אין שם איכות. יש שם רצף, אבל עוד אין שם איכות. כן.
אין משמעות שכבר אין מחשבות.
שכבר אין מחשבות? או, לא, להפך. יש לך מחשבה, אבל את מחזיקה באותה מחשבה. את נשארת עם האובייקט. אנחנו לא מגיעים פה למצב שחוסר מחשבה, וגם לא שואפים אליו, וגם הוא בלתי אפשרי. אנחנו אומרים שבלתי אפשרי להיות במצב ללא מחשבה. גם אדם בקומה יש לו רמה מסוימת של מחשבה. המיינד כל הזמן יש פה מחשבה. בכל מיינד יש תמיד את התחושות, למשל. יכולת הבחנה ברמה מאוד מעודנת יש כל הזמן. אין לך לעולם מצב שבו את לא חושבת. זה יכולה להיות מחשבה מאוד 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 עדינה וגם לא קונספטואלית, זה כן. אבל בלי אובייקט אין מיינד. מיינד מחזיק באובייקט. אין מיינד בלי אובייקט.
אני חובה שיש לי
שחות
או לא
חובה? כשאת אומרת אני חובה, זה תלוי בחדות של המיינד שלך. בשלב הזה, את נשארת עם האובייקט. אלא מה? יש עוד דברים שקורים במיינד. עוד יש ברקע פעילות במיינד. בעצם המיינד בכל רגע ורגע הוא רק יכול להיות עם אובייקט אחד. אבל אנחנו אומרות שיש לנו 65
רגעי מיינד.
בשנייה. אז יכול להיות ששישה בשנייה יש לך אחרים, אבל את לא תבחיני בהם. אין לך תחושה של אובדן אובייקט, למרות שגם יש לך. אם יש 65 תמונות בשנייה, אם אני אשמיט כל עשירית מהם, במיינד הרגיל, מיינד שהוא עוד לא סופר דופר מחודן, עדיין תהיה תחושה של רצפות. את לא תבחיני בדברים האלה. את תרגישי שאין איכות במדיטציה שלך, וזה יתבטא בחוסר בהירות, או במתח יתר, או בהרפיית יתר. וכשזה משתפר, את תוכלי להשוות לעומת הקודם.
אני לא יודע שחשבתי למשהו.
כן, את תרגישי שקט. וברמה הזאת זה בכלל בצורה הגסה. זה מתבטא למשל שאין לך בהירות. כן.
באותה שנייה, אני יכולה לחוש איזושהי תחושה של רצף, אבל באותו רגע אני גם יכולה לראות מחשבות אחרות.
המושג של רגע, כשאת אומרת, אני חווה באותו רגע, הוא לגמרי פונקציה של איכות המדיטציה שלך. אצל אדם שהוא לא מודד מנוסה, אז הרגעים שהוא יכול להבחין בהם הם די שמנים. הוא לא יכול להבחין בדקויות שלהם. ככל שאת יותר מתקדמת במדיטציה, את יכולה להבחין בקטעי זמן קצרצרים יותר, עד כדי סופר קצרים שבמצב רגיל אדם רגיל לא יבחין בהם. בשבילו זה יהיה רצף. על זה מדובר פה. כן.
המחשבות, את אומרת מתעוררות כל הזמן, אבל ריכוז ממש חזק. אז המחשבות לא עולות בכלל.
נכון.
התחושות כדולות אבל?
התחושות הן דברים במיינד. תחושה זה פקטור במיינד. אז אנחנו חותרים להגיע למצב שהמיינד הוא בנקודה אחת עם דבר אחד ואין עוד דבר, אין שני דברים. הוא כל הזמן במקום אחד. יחד עם זה, למשל כשאנחנו מדברים על שלמות החוכמה, מה זה שלמות החוכמה אתם זוכרים? זה הבנה של ריקות במיינד שספוג בחמלה. אז מה זה נקרא מיינד שספוג בחמלה? המיינד עכשיו הוא בריכוז חד נקודתי והוא מורכז בריקות. בכל זאת אנחנו אומרים שיש שם פקטור ברקע של חמלה. אין מחשבות של חמלה שעוברות באותו זמן, המיינד בריכוז חד נקודתי בריקות, אבל יש ברקע פקטורים של חמלה. ככה זה מתואר בספרות. כן.
אני רוצה פשוט לחזק מה שאמרתי עכשיו עושה על המוח, אז יש זמן של פרוססים. יש תהליכים של עיבוד מהיר ועיבוד יותר איטי. אם אתה נותן עיבודים בזמן מסוים קטן מדי, זה מקלט, אבל לא בצורת המחשבה. ככה עשו בפרסמות. מכניסים לרגעי זמן קטנים, שמו בקטעים קטנים שם, דרם לא זכת לו, אבל עשו ביסי זאת.
וזה עובד, אנשים הולכים לקנות, כן. וזה חוקי לעשות את זה, נכון? עושים את זה בבתי קולנוע, בפרסמות?
עושים, זה חוקי. יש אבל חוקים מסוים שאמר, לא יכול לאבד אותם כל כך מהר.
של האדם הרגיל. אבל מודד רציני, קוראים דברים מדהימים במדיטציה. כשקוראים את התיאורים בעבידה מקושה, איך הם בלי שום מכשירים יכלו לראות חלקיקים תת-אטומיים וחלקיקים קטנים של שנייה, אז זה מדהים. ואתם יכולים לחפות את זה בריטריטים. אם אתם נכנסים לריטריט עמוק, המיין מתחדד בצורה של אותו אומן. אתם יכולים להתחיל להפחיד בדברים שככה אתם לא יכולים להפחיד. כמו כשהם נופלים בפרקי זמן האלה שמיין רגיל לא תופס אותם. אולי פה נרוצה הסבר לשאלות. אז זה היה ארבע. במצב הזה בארבע, הדרמפה הגיע למלוא ההתפתחות שלו. אנחנו זוכרים כל הזמן, אנחנו לא שוכחים את האובייקט. אז זה מצב שפיתחנו את הדרמפה בצורה מקסימלית, ועכשיו אנחנו עוברים להתעסק עם אלה. אז חמש נקרא דורו הג'פה. אז אמרו דורו הג'פה, ודורו פירושו לאלף. אז אנחנו פה מאלפים את המיינד, משיגים שליטה במיינד. ולמה הכוונה משיגים שליטה במיינד? פה אנחנו מתחילים לפתח שליטה באויבים האלה, בקהות ובעירות יתר. ולמעשה זה לא שקודם עושים את חמש, גמרים את חמש ואחר כך עושים את שש, בעצם עושים אותם לסירוגים. אז בעצם הם הולכים יד ביד. הדבר הראשון שמתעסקים איתו זה בקהות. זה כשהמיינד שוקע, כי זה המצב היותר נפוץ ויותר מסוכן. אז בחמש, אנחנו פועלים כנגד הנטייה להתכנס יותר מדי פנימה, כי במדיטציה אנחנו מתכנסים יותר ויותר פנימה, אנחנו יותר ויותר עוזבים את העולם החיצון ואת עולם החושים, ונשארים עם האובייקט. אנחנו יותר ויותר בפנים. וכתוצאה מהתרגול הזה המתמיד במשך כמה חודשים להתכנס פנימה, יכול להיות שעברנו את הקו והתכנסנו יותר מדי. והתוצאה של זה שאנחנו שוקעים, שהמיין שוקע או בדכדוך, אנחנו יותר מדי מופנמים. אז עכשיו אנחנו צריכים להפעיל אנטידוט לזה, כי זה הופך לבעיה. והבעיה מתבטאת בזה שיש לנו קהות או קהות קלה. זה אומר שאין חדות, או שאין בהירות, או שאין חדות במדיטציה. המיין שקוע מדי, נמוך מדי. עכשיו, כדי שנוכל לצאת ממנו, אנחנו קודם כל צריכים לתפוס את עצמנו שאנחנו במצב הזה. בשביל זה אנחנו צריכים את הששין לפתח לרמה עוד יותר גבוהה. בשלב 4 פיתחנו את הדרמפה לרמה הגבוהה ביותר. עכשיו את הששין לרמה יותר גבוהה. מי זה ששין? זה הכלב שמירה. כן. ופה אנחנו מפתחים אותו לרמה המקסימלית שלו. והוא כמו איזה מרגל, הוא כל הזמן בודק מה קורה, מה קורה, האם שקעתי, האם אני יותר מדי בהירות, יותר מדי שקעתי, הוא כל הזמן בודק. וכששקענו אנחנו מרימים את עצמנו ודיברנו איך, נכון? דיברנו על האנטידוט של המצב הזה. הסיכוי הוא שאם אנחנו כבר בשלב הזה, אנחנו כבר די מפותחים במדיטציה שלנו, ולא ניפול לצורה הגסה שלו, אלא לצורה העדינה שלו, ואז לא נצטרך את הצורות הדרסטיות שמפסיקים לגמרי את המדיטציה, או שופכים מים קרים, אלא אתם עדיין יושבים, ואולי אפילו לא מחליפים את אובייקט המדיטציה, או שאם מחליפים אז נשארים על הכרית, וחושבים על השפע והפנאי, ועל הלמה הנפלא, ועל התכונות הנפלאות של הבודה וכך הלאה. אז את זה אנחנו נייצג בציור, אנחנו עם האובייקט, וזה נמשיך, אבל כבר לא כל כך מוצא כמו שהיה קודם. הקהות, קהות קלה. זה מתבטא בכך שאין לנו אינטנסיביות של מדיטציה. בשלב 4, מה שבעיקר עיסק, זה את הרצף. אבל הקהות והעירות הן מאוד פעילות. מאוד פעילות עדיין. בשלב 5, בגלל שאת מאוד התכנסת, את עלולה ליפול לתוך קהות להתכנסות יתר, ואת נלחמת בה, ואת עדיין נשארת עם קהות קלה. שלב 6, לזה קוראים שיוואר ג'פה, אמרו שיוואר ג'פה. שיוואר זה שלווה או רגיעה, אז בעברית נגיד להרגיע את המיינד. שיוואר, הרש בסוף עושה את זה תואר הפועל. שיוואר זאת אומרת להרגיע את המיינד. אז פה זה לאלף את המיינד, פה להרגיע את המיינד. השמות כאן עכשיו כבר לא כל כך מבטאים את מה שקורה, כי זה עצם אנחנו עובדים עם החמש ושש לסורגין. אז בשש, התיאור שלנו יהיה, בשש יש לנו את המצב של יש רצף, ופה יש את העירות, אבל בצורה הקלה, בצורה מעודדת יותר. עכשיו, כשאנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים להרים את המיינד, אבל אנחנו עוד לא יודעים לנהוג, אז אנחנו הרמנו אותו יותר מדי. אז עכשיו אנחנו צריכים להרגיע אותו בחזרה. והגענו אותו חזרה, אנחנו עלולים שוב ליפול. וככה הלוך וחזור, וזה יכול לקחת די הרבה זמן. כי זה כבר אימון ברמה מאוד עדינה. וזה יכול לקחת הרבה זמן, הקטע הזה, של 5 ו-6 לסורוקים.
מצב שלפני שימה, שבו אין תאווה יותר עמים, והם עייפות גדולה מדי. המצב הזה הוא אידיאלי של... דומה, לפני שנופלים לשימה.
למצב הזה של הדמדומים יש חשיבות מרובה. זה מצב שבו הרוחות בגוף מאוזנות ותרגולים מסוימים הם מאוד טובים, פרניה מסוימים. אנחנו מנצלים את המצב הזה בתרגול שלנו, נדבר על זה כשיגיע הזמן. אבל כל אחד צריך לבדוק לעצמו מתי הזמן הטוב ביותר שלו למדיטציה ולעשות שם את המדיטציה. לרוב האנשים זה השכם בבוקר עוד לפני הזריחה, אבל אם אין לכם זמן אז או אתם לא קמים, תעשו מתי שיש לכם זמן. הכי חשוב שתעשו. אז פה נפלנו, עכשיו פה עלינו יותר מדי, אבל אנחנו מתחילים להתקדם, אז הירידות הן פחות, אנחנו יותר ויותר נשארים בקו הישר. אז אנחנו צריכים עוד יותר לחדד את הששים כדי לתפוס את הדקויות של הסטיות. אנחנו עושים 5 ו-6 לסירוגין, ובמשך תקופה די ארוכה לפעמים, ואז מגיעים לזה שיצבנו את כל הדברים האלה, אלה נרגעו, אלה נרגעו לגמרי, זה השיוואר, זאת אומרת להרגיע את המים. ואחרי שהרגענו אותך מגיעים לשלב 7, ו7 נקרא נמפר שיוואר ג'פה. אז אמרו נמפר שיוואר ג'פה. אז זה אותו שיוואר ג'פה שהיה לנו, רק שנוסף נמפר לפניו, ונמפר פירושו לגמרי. אז להרגיע מיינד לגמרי. אז בשלב הזה גם הדרמפה וגם הששים הם הגיעו לשלמות. הגעתם לאיזה שלמות של
זכירה
ושל דריכות, הם מושלמים. זאת אומרת, המודעות שלכם היא מדהימה בשלב הזה. אתם מאוד סופר דופר מודעים וזוכרים ולא הולכים לאיבוד ולא מתבלבלים. יש לכם כבר מאוד עוצמתי. כבר לא קורה לכם הג'ינגווה ולא קורה לכם הגופה. שניהם לא קורים יותר. או אם הם קורים, הם קורים בצורה מאוד כלילה. ואתם צריכים לעשות עוד קצת מאמץ כדי לסלק אותם לגמרי. כדי שלא תצטרכו לדאוג להם בכלל. הצ'ינגווה והגופה הם שני אויבים של מדיטציה, שני אויבים של המיינד שלי. ובשלב הזה הם כבר מאוד חלשים, כי אני כבר עשיתי הרבה תרגול להיאבק בהם. ואם קודם ידם הייתה עליונה לגמרי, עכשיו אני מתחילה לנצח במערכה. אני כבר כמעט ניצחתי אותם. הם עוד באים לפעמים, אבל הם כבר חלשים, ועוד קצת תרגול ואכניע אותם לגמרי. זה כבר לא שהם מתקיפים אותך אפילו, אלא שאתה הולך ומחפש את השרידים שלהם, ואתה מתקיף את השרידים שלהם. אז שלבים מ-4 עד 7, אתם זוכרים, אחד היה לנו נקודות של ריכוז, והשאר הלכנו לאיבוד. ב-2 יש פרקי זמן של ריכוז, אבל הם קצרים. ב-3 הם מתארכים, והרווחים הם מתקצרים. החל מ-4 אנחנו בריכוז. אנחנו כבר פיתחנו ריכוז, ואנחנו נשארים עם האובייקט, לא הולכים לאיבוד עם האובייקט. אבל ב-4, 5, 6, 7 אנחנו עדיין מתעסקים עם הצ'יווה והגופה. מתעסקים עם הקהות, עם נפילה של המיינד, לעומת עירות יתר של המיינד. לומדים לנהוג. אז פה, אם אנחנו רוצים לצייר את זה, אז אלה עוד ישנם ככה לפעמים. אתם הולכים ומחפשים את השרידים שלהם, לחסל אותם לגמרי. זה לגמרי להרגיע את המיינד. כבר כל הגלים הקטנים, הגדולים, הכל נרגע. הבריכה כבר שקטה. אלה שמעל לפני המים, אלה שמתחת לפני המים, הכל אתם מרגיעים לגמרי. וכשאתם מצליחים להשלים את זה, אתם מגיעים לשלב 8. ובשלב 8 הוא נקרא סצ'יקטו ג'פה. צה זה נקודה וצ'יק זה אחד. ג'פה זה לעשות. זה
פועל עזר.
זה כמו to do באנגלית. לעשות, להרגיע לגמרי את המים. סצ'יקטו ג'פה פירושו להגיע לריכוז חד נקודתי. להביא את המיינד לריכוז חד נקודתי, זה שלב 8. כבר אין לנו שום הפרעות, הבריכה שקטה. לגמרי, אנחנו מתיישבים במדיטציה, אנחנו צריכים לעשות מאמץ ראשוני, להיכנס, לעלות על הכביש, ואז אנחנו נשארים עליו, ואנחנו נשארים כל הזמן במדיטציה, בלי הפרעות, בריכוז חד נקודתי. כן, את יכולה לעצום את העיניים. את נשארת על הכביש. עדיין צריך לעשות מאמץ קטן בהתחלה. אתם מתיישבים, אתם צריכים לעשות כניסה למדיטציה. וזהו, ואתם לא מוטרדים יותר על ידי האויבים, כי הכנעתם אותם לגמרי, כי פיתחתם את הששין והדרימפה למידה מקסימלית. ושוב, ההשוואה של כל התהליך הזה, זה שמתחילים עם אויב רב עוצמה, ובהדרגה, בהדרגה, הוא נחלש, ואתם מתגברים, ובסופו של דבר הכנעתם אותם. הם כבר לא יכולים להתקיף אתכם. פירקתם את נשקם. זה 8. אתם כל הזמן על האובייקט בלי שום הפרעות. חוץ מאשר הרגע הראשון שאתם צריכים לעשות מאמץ. לעלות על הכביש, להליק את המנוע. יש מאמץ ראשוני. אז מרגע זה ואילך, אתם כבר לא צריכים להשתמש אפילו בששים. אתם כבר לא תתקפו, האויב הלך. סילקתם אותם מהמיינד שלכם. איזה דבר זה? הלכו, די. אתם בריכוז מדהים. כן, מה ההבדל בין 7 ל-8? ב-7 עוד יש שרידים של האויבים, של הצ'ינגווה והגופה, אבל זה כבר לא שהם מתקיפים אותך, אלא את מתקיפה אותם. הם כבר מאוד חלשים, ואת מבארת את השאריות שלהם. בתיאור הזה יש לנו 7-8, יש תיאורים אחרים שיש פחות דרגות. זאת אומרת, זה ניסיון של מישהו לתאר מצבים מתוך ההתנסות שלו, ויכול להיות שהניסיון שלך יהיה קצת שונה. 9? לא, עוד לא שינה. ניאמפה ג'וקפה. אמרו ניאמפה ג'וקפה. אז ניאמפה זה מאוזן. ניאמפה ג'וקפה זה אתם שמים את המיינד והוא מאוזן. בעברית מדיטציה מאוזנת. פה אתם אפילו לא צריכים להפעיל מאמץ התחלתי. אין שום מאמץ. זה בא בלי שום מאמץ חלק. זה כמו הוא מתיישב והאצבעות רוצות על הפסנתר. אתם לא צריכים לעשות שום מאמץ, אתם במדיטציה. והמיינד הוא סופר דופר מרוכז וחד נקודתי. זה אחרי הרבה אימון. זה יוצר שדה פורה לשינה. אז זה עוד לא שינה, אבל זה כבר כמעט.
איך הצעתי שבלי העיגול של המאמץ?
כן, אותו דבר, בלי העיגול של המאמץ המחרת. את לא צריכה לעשות שום מאמץ, כן.
זה מצב של הקדם יצא כל הזמן במדיטציה
כבר, או לא? לא, עוד לא, עוד לא. אבל כשהוא מחליט לעשות מדיטציה, הוא כבר שם. הוא רק חושב במדיטציה, הוא במדיטציה. הוא לא צריך, בוא נביא את האובייקט, את עם האובייקט. אם האובייקט שלך נגיד זה הבודה, את מחליטה להיות עם, אז כבר עם הבודה, את לא צריכה להביא אותו, לדמיין אותו, לצייר אותו, את איתו. הוא כבר פה והוא ברור והוא חד, אז אמנם הוא אובייקט מנטלי, אבל הוא חי והוא ברור והוא חד, הוא כזו ניתך, כאילו שהוא עומד על ידך. ואם האובייקט שלך הוא הלמה, כשאת שכללת את המדיטציה לדרגה הזאת, הלמה כל הזמן איתך. לגמרי. עכשיו נפלא. קרקע פוריה לשינה בטיבטית, או שמתה בסנסקריט. מה ההבדל בין תשע ושמתה עצמה? בשמתה יש את השינג'אנג, את העונג הזה של התקלות התרגול. עדיין צריך להמשיך לתרגל תשע שוב ושוב ולעשות שוב מדיטציה כדי להגיע לשמתה. בשלב מסוים מגיע העונג הזה ואי אפשר לטעות בו. יש לפבון קרימפוצ'ה תיאור מאוד יפה של זה בספרו. בהתחלה כל סבל מנטלי מסולק, אין יותר סבל מנטלי, אין יותר מחשבות קשות. רעים שלהם עוד ישנם, אבל הם לא מפשילים בצורה אקוטית. אנחנו לא יכולים בחיים הרגילים לסבול מצוקה נפשית כלשהי או מצוקה מנטלית כלשהי. אנחנו לא נתונים לרגשות קשים. כשאלה נעלמים, אנחנו בעונג. המצב הטבעי שלנו הוא מצב של עונג רב. ובעקבותיו בא גם עונג פיזי גדול. יש פה בעצם ארבעה שלבים, אנחנו נתאר אותם בהזדמנות אחרת. שמתה זה המצב הזה של מדיטציה מושלמת, שיש בה קלות של תרגול, שיש בה עונג, ריכוז חד נקודתי. יש לי שליטה גמורה במים. אני יכולה להגיד לו, עכשיו תישאר על האובייקט הזה, ארבע שעות, רק על האובייקט הזה, ואל תזוז, והוא נשאר שם. יש לי שליטה מלאה בגוף. אני אומרת, עכשיו תשב ארבע שעות במדיטציה, והוא יושב ארבע שעות במדיטציה, בעונג. אין שום מצוקות בגוף. זה מצב מדהים. ומדהים לראות אריטריטים איך זה קורה עוד הרבה לפני שהגעתם לשם אתה. העונג הזה של הגוף שבא יחד עם התיהור של המיין, שבא יחד עם שמירת הנדרים, זה פשוט תהליך מדהים לצפות בו, זה נותן הרבה עידוד בדרך. אחת הסיבות להיכנס לאריטריטים יותר ארוכים. אתם רק יכולים לחוות את זה אחרי לפחות שבועיים וחצי בריטריט. אז אם אף פעם לא עשיתם יותר משבועיים, למשל אף פעם לא הגעתם לנקודה הזאת, כי זה רק מגיע שמה, אבל כשזה מגיע, זה נותן המון עידוד, כי א', זה מאוד מענג, ב', זה נותן לכם עידוד להמשיך בדרך, להתעמק. וקורים דברים מדהימים בשלב הזה. כשאדם מגיע לשם אתה, הוא מתחיל לעבור לתרגול ויפשיאנה. אתם זוכרים בריטריט, המשלנו את השם אתה למיקרוסקופ, ואת המיקרוסקופ הזה אנחנו לוקחים ומכוונים אותו להסתכל על הריקות, שזה היה היעלום במדיטציה שלנו. ואז זה בעצם תהליך קצת אחר, כי בשם אתה אנחנו מתמקדים באובייקט התמקדות חד נקודתית. אנחנו רק נשארים עם האובייקט, אין תנועה של מיינד, הוא נשאר עם האובייקט כל הזמן. בויפשיאנה אנחנו מתחילים להתמקד בריקות ואנחנו עושים אנליזה. אתם זוכרים את הפסוק ההוא ממקור כל חסדי? כן, שהוא מבקש מעלם את הברכה שמה, שהדעת לא תוסח לאובייקטים שאינם נכונים, וכן שאוכל להבין משמעות נכונה באמצעותו של ניתוח כהלכה. אתם זוכרים שם את הבית הזה? אז יש שם את העניין של ניתוח כהלכה, ניתוח זה חשיבה אנליטית. אז עכשיו הוא הולך ומתמקד בריקות, המיינד הוא עכשיו כמו קרן לייזר, הוא בעל עוצמה אדירה, והוא חד ואנחנו יכולים לשים אותו. אז בויפשיאנה אנחנו הולכים ומתחילים לעשות ניתוח, ואנחנו עכשיו שוב צריכים בעצם מחדש לייצב את המיינד. כי קודם ייצבנו אותו לגמרי והגענו לשם אתה. עכשיו אנחנו מתחילים להשתמש בו לעשות ניתוח, ואנחנו שוב צריכים להציג את המיקוד הזה עם האנליזה.
מה שניטרלנו אותו מזה, אנחנו שוב
מחתרים אותו בשביל המיקוד. כן, לא הייתי אומרת שניטרלנו, הילפנו אותו. כן, עכשיו הוא כבר לא משתולל, עכשיו משתמשת בזה ומכוונת. עכשיו, כשאת מכוונת, יש שם מחשבה, יש שם תנועה של המיינדבוט, שקודם לא הייתה תנועה, היה רק מיקוד. עכשיו יש תנועה מסוימת, ואת צריכה להתאזן שוב. אבל עכשיו היכולות שלכם מאוד גבוהות. ואז באה ויפשיאנה. אז מה שמבדיל בין שמתה וויפשיאנה, זה שמתה מחזיקה את האובייקט, וויפשיאנה מנתחת את האובייקט. ושמתה זה רק הכלי, שאותו אני מחזיקה על האובייקט בצורה הדוקה. כמובן, כדי שאני אצליח בויפשיאנה לראות ריקות ישירות, אני צריכה להבין היטב את האובייקט שלי. שזה אני צריכה ללמוד הרבה הרבה על ריקות. ולעשות הרבה מדיטציה אנליטית על ריקות, במקביל למדיטציות של ריכוז. אלה שני סוגים שונים של מדיטציה. זה מדיטציה אנליטית וזו מדיטציה של ריכוז. אני צריכה לאמן את עצמי גם בזה וגם בזה. אז המדיטציות שעשינו ברטריט של עולם רים הן מדיטציות אנליטיות. במקביל אנחנו צריכים להגיע איתם לרמה כזאת שגם נוכל לפתח מדיטציות של ריכוז. ואת אלה גם אפשר לעשות על נשימה למשל. או על אובייקט כמו הבודה או אובייקט שלמה נותן לכם. אדם שהגיע לשם אתה, במקום ללכת ולמקד את המיקרוסקופ הזה על היעלום, יכול להמשיך עם המדיטציות ולעלות יותר דרגות ריכוז עוד יותר גבוהות. יש עוד 8 דרגות ריכוז יותר גבוהות, אחרי שם אתה. יש שם אתה, ומשם אתה, אם אתם בדרך של הבודיסטטווה, אפשר וצריך ללכת לויפשיאנה, לראות ריכוז ישירות, כי זה מה שמשחרר. אם אתם לא בדרך הזאת, לא לימדו אתכם, לא היה לכם הקרמה לפגוש את המורים האלה, לימדו אתכם משהו אחר, אתם יכולים להמשיך מכאן, יש עוד 8 דרגות. ודרגות הולכות ומתעדנות של המיינד. בשלב הזה עוד לא חיסלתם את הזרעים, אתם עדיין בסמסרה, אבל המיינד שלכם הרבה יותר מעולף, הוא הרבה יותר מתורבת. ועכשיו אתם בדרגה בדרגה יכולים ללכת לרמות היותר גבוהות, מה שאנחנו לא ממליצים, לפני שהשגנו ראייה ישירה של ריקוד. אחרי זה כן, אבל לא לפני זה. לג'אנות, כן. ואנחנו בדרך שלנו לא ממליצים ללכת לשם לפני ראייה ישירה של ריקוד. כי יש סכנה גדולה, כי כדי להגיע לג'אנות האלה, צריך הרבה הרבה להתאמן. במדיטציה של ריכוז חנותית, כשאין לך בעצם את האובייקט שמביא אותך להערה. אז את מקדישה הרבה הרבה זמן לאובייקט שאין בו את הכוח להוציא אותך מסבל. אז כשאת מקדישה ככה הרבה זמן, המיין שלך מאוד רגוע, את בעונג, את בעונג עוד יותר גדול משינג'אן. למעשה, אחרי שם אתה, אם את ממשיכה במעונך, המיין מתחיל לצאת
מעולם התשוקות.
הגוף אולי עוד כאן, אבל המיין יוצא מכאן. ואז את עלולה לצאת לגמרי, לעזוב את הגוף לגמרי, למות. אבל את עוברת לעולם האלים, לעולם הצורה או לעולם החסרי צורה, אבל אין לך שחרור שם. וזה מאוד נעים וזה מאוד מהדאג, ואת חושבת שאת בנרוונה ואת לא. כי את הזרעים לא חיסלת עד שלא ראית ריקות. לכן, אם היה לך קרמה ופגוש מורים שאומרים לך, אל תלכי לשם.
הם מצילים את
נפשך. כי משם, בסוף, מתקלה הקרמה הטובה שמביאה לך את כל העונג הנפלא הזה, ואז את נפלת, כי את לא למדת לחדש אותה, את לא למדת איך לייצר קרמה שתמנע ממך סבל, כי אין שם שום דבר שילמד אותך את זה. את רק מפסיקה לעשות קרמה שלילית. כשאת פה, את יושבת במדיטציה, את לא פוגעת באף אחד, את לא חושבת מחשבות, ואת צריכה נקודתית. אז את לא צוברת קרמה שלילית, אבל את גם לא צוברת קרמה חיובית במיוחד. כשעוברים את הג'אנות האלה, בהדרגה בהדרגה, מתרחקים מסמסרה במיינד שלנו, ואז אנחנו עוזבים כל צורה של אומללות מנטלית או אומללות פיזית, כל הרמות של היאחזות באובייקטים סמסריים, זה נהיה לנו בהדרגה יותר ויותר גס ולא אטרקטיבי, כי יש עונג עוד יותר עדין, הנאות עוד יותר עדינות, ואז כל פעם שאנחנו עולים ברמה, הרמה שמתחתיה נראית לנו גסה ומאוד לא אטרקטיבית, ולעומת זה זו שמעליה נראית לנו מאוד אטרקטיבית. אז אנחנו ממשיכים שם, בסופו של דבר נגמרות הרמות. יש 8 כאלה. בסופו של דבר הן נגמרות, ומה? אתם תקועים. אז אתם עוברים לעולם הצורה או לעולם החסרי צורה, ומשם חייבים ליפול. כי אין יותר לאן ללכת שם. אתם לא יכולים להגיע משם להערה.
האם נרוונה במצב שרק משראה הריכוז ישירות יכול להיות בו?
חייבת להיות ראייה ישירה של ריכוז לפני שאפשר להגיע לנרוונה. כדי להגיע לנרוונה חייב להיות שלב של דרך הראייה. אז לאלה מיהינה יאנה יש את 5 אבני הדרך, ולאלה של
מה יאנה
יש 5 אבני הדרך, וזה לא אותם אבני דרך. ההתחלה דומה, אבל הסיום שונה לגמרי. כן.
זה שבאימיאנה הגיע לנרוונה, הוא באותה נרוונה שזה שראה חבר ריקות ישירות?
הבודיסטטווה
שחבר ריקות ישירות, הוא נמנע מלעבור לנרוונה, הוא הולך ישר למסלול של ההערה. לא, הוא יכול להגיע לזה. הוא עולה על רמות הבודיסטטווה. ברמות הבודיסטטווה יש 10 רמות לפני שמגיעים להרם לאה. ורמה 8 מגבילה לרמה של ארהת. בודיסטטווה ברמה 8 הוא יכול לנרוון האם הוא רוצה, והם באופן מכוון נמנעים מלעשות את זה. ונשארים בסמסרה עוד קצת כדי להגיע לרמה
יותר גבוהה, ואז הם
מרדים עם היצורים ברמה מאוד גבוהה עם הסמסרה. כן, בבקשה. בודה לימד
אותה.
האם הבודה לימד אותה? הבודה לימד את כל ההיניינה. לאנשים שלא היה להם את היכולת המנטלית לחשוב ולנהוג כמו בודיסט. אלה מההיניינה חלקם נקראים המאזינים, נכון? למה הם נקראים מאזינים? כי הם יכולים לשמוע טיצ'ינג של המעיינה, אבל אין להם את היכולת לממש אותם, לתרגל אותם, לתרגל למען כל היצורים, ולקחת אחריות מלאה על כל היצורים, ורק הדבר הזה יכול להביא להיער.
אבל בדרגות הגבוהות, אנחנו
נגיע למעיינה? בלי לראות ריקות ישירות אי אפשר להגיע למעיינה.
אבל הוא משתחרר מכל המגעים
המוכנים? לא, לא, הוא לא השתחרר. הוא לא רק השתחרר מהצורה הגלויה שלה, ה-manifested form, זו
שמתבטאת כלפי חוץ.
אבל הזרעים שם, הקרמות שם, הוא לא עשה שום דבר לחיסול הקרמות השליליות. הוא רק הפסיק לצבור אותה. אז הם כולם שם. והוא משתמש לעומת זה בקרמות הנפלאות, כי הוא מגיע לעונג עצום, והוא משתמש בטובות, ואז הוא מוכרח לי פה. כן, נעמי.
אני
מבאשת
שזה
עדיין
לא
מסוגר לי בראש, אני לא
מסתכלות עכשיו. אם היה
מגיעים לנירוונה. כן. יכולים להגיע לנירוונה.
יכולים להגיע לנירוונה.
כן.
החבר'ה שהופכים עד דרגת ריכוז 18, 9, זה מה שהסברת, 10 זה שם, אתה בעוד 8, 8. מגיעים
לנירוונה. אם הם עברו את השלב של לראות ריכוז ישירות, גם להיניינה וגם למעיינה יש 5 אבני הדרך. כדי להגיע לנירוונה חייבים לעבור דרך הדרך השלישית.
בהיניינה
יש שני דברים. אלו שהולכים לכיוון הריכוז המוחלט, ואחרי זה לעולם חסרי הצורה והצורה,
ואלו שבדרך ההיניינה, את הריכוז שהם רואים, מגיעים לנירוונה. אלו שהגיעו לנירוונה יצאו מהסמסה.
כן, מי שהגיע לנירוונה יצא.
הם הגיעו לנירוונה, זאת אומרת שהם ראו איזשהו סוג של ריכוז.
נכון.
כיוון שראו איזשהו סוג של ריכוז, נפטרו החבר'ה שהגיעו לנירוונה ממגיעים הרוחניים. ומתאמים לנצח. אין להם רגעים יותר, אין להם יותר כמה.
כן, הם לא יכולים יותר ליפול לסמסרה, זה לא יקרה להם.
היום יש להמשיך משלב 10 ל-18 בלי לעבור את ראיית הריכוז ובלי להגיע לנירוונה. מה זה האושר להם? למה להם להגיע לעולם הצורות או חמסרי הצורות?
השאלה לגמרי לעניין, הסיבה היחידה שמישהו עושה את זה, כי לא הייתה לו הקרמה לפגוש מורים שינחו אותו אחרת. זה אנשים מאוד מתקדמים, פשוט לא הייתה להם הקרמה לשמוע את הטיצ'ינגז האלה. זה הכל. הם אפילו יכולים לשמוע את הדברים האלה, אבל הם לא ילכו בכיוון הזה, הם יימשכו לאלה ולא לאלה.
הבדל ביניהם, למה היה לו רק בזה שלא התעקשו על הקרמה שלהם, אלא רק בעשיית חסד?
הם עושים חסד, אבל הם לא באוריינטציה של מהיינה, של כל היצורים.
כן.
כן, וכשאת אומרת רק, זה כל ההבדל. הבודה מסביר את ההסבר הזה. הבודה אומר, לבודיסטאצווה שהוא כבר ברמה 8, והוא כבר אוטוטוט עובר לנירוונה, והוא אומר לו, מה שאתה ראית זה רק אור אחד. יש ביליוני אורות, אל תלך לשם, תמשיך איתי, תן לי להוליך אותך. אומרים, ככה אומרים בספרות, שכעבור מיליוני שנים באים הבודות ומאירים אותם משם ומעלים אותם על דרך המעיינה. ובסופו של דבר הם גם יגילו הערה מלאה, אבל בינתיים בזבזו הרבה זמן. יכלו לעזור ליצורים.
כן.
זה לא עוזר לאף אחד. ואנחנו בתפילות שלנו מתפללים לא להישאר בסמסרה ולא ליפול לנרוונה הנמוכה. אנחנו רוצים להגיע להערה מלאה של הבודה. כי גם דרך המעיינה, גם שם יש הבדלים גדולים. יש כאלה שעולים על דרך המעיינה, אבל הם לא מוכנים מבחינה קרמית לטנטרה. ואז ייקח להם 300,000 עידנים. גם אם יגיעו כבר לבודיצ'יטה, זה לוקח המון זמן. המון המון זמן. גם כשהדרך היא כבר מושלמת והיא נהדרת, והיא לא מחזיבה. ובסופו של דבר כולם יגיעו להערה מלאה, רק תלוי כמה זמן זה ייקח. אם הדרך תהיה במישרין, או זה ייקח יותר זמן, או שבכלל ניפול בדרך בצורות הסובלות.
איזה זכות
שלנו
יש לה שאנחנו
יודעים שהשאר גם כן? כן, זה דבר עצום. זה דבר עצום. אני לפעמים מעט הכרת תודה, כי אני הייתי שם. ואז פגשתי את המורים הנוכחיים, והייתה לי הכרמה להימשך לזה, להשקיע את עצמי בלימוד של זה. פגשתי אנשים שלמרות ששמעו נשארו שם ואחרים. אני מסתכלת מה מבדיל, ובסופו של דבר מה שמבדיל זה כמה שקשורה בכמה חמלה יש לבריאות, באיזה מידה יש חמלה ובאיזה מידה מוכנים לקחת אחריות. בסופו של דבר זה חסד, כמה חסד עשינו. ככה שאני חושבת לאן שהדיון הזה הוביל זה איזה מזל מדהים נופל בחלקנו ליפול על דרך שמובילה לדרך המהירה, שגם מכינה את כל השלבים האלה לעלות על הדרך המהירה. זה נדיר לי. עכשיו גם להצליח בדרך המהירה הזו. וכל השלבים שלה זה בכלל צירוף שהוא כמעט לא קיים ביקום, בכל היקום. שומה בפרחים עדויה, ממצילי יבשות לעמודה, בחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם לעתה, בליבי ירחנה. מולך אגישנה, כגם של נעתיה, בלידי ירחנה. מולך אגישנה, כגם של נעתיה, עומיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב, הידם גולו רכמת על הכמיר שיהיה. בזכות עשייתי זו הרוחה, השם עונה כל חי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים נזכבים, אשר משני אלו הם נובים. ובכך לא יזכו בגופים נזכבים, אשר משני אלו הם נובים.